שלום לכל מאזיני COL, חב"ד אונליין. השיעור של היום, אתם תלמדו אותו כנראה בעשירי בטבת, יום צום שיכול להיות מוקדש ללימוד תורה. והיום אנחנו נלמד את השיעור עם דף בפנים. מאחר ואנחנו בפרשת ויגש, ששם היה המפגש של יוסף עם אחיו ועם אחיו בנימין, שנפל על צוואריו על שני בתי המקדש שחרבו, קשור לנושא של הסרט יום העשירי בטבת. ואנחנו נלמד היום על משהו מיוחד במינו שהיה אצל יוסף הצדיק, פשוטו של מקרא. ונראה גם כן מין סגנון של גיאוגרפיה תורנית משונה. בואו נראה. כאשר יוסף התוודע אל אחיו, אז הוא אומר להם, מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. לפני שניכנס לרש"י, קודם דבר פשוט, מהי הבשורה הגדולה שהוא אומר לו שהוא נהיה הפוריץ של כל מצרים? גליק גדול ליעקב אבינו, אם היה אומר לו שהוא נהיה ראש כולל, נו, הייתי האדון של כל מצרים, מה כאן החידוש? אז אחד האדמו"רים החסידיים אמר שצריכים לקרוא את זה ככה, שם אני אלוקים לאדון לכל מצרים. למרות שאני קם ממצרים בתפקיד מאוד נכבד, אני שם את אלוקים שהוא יהיה אדון לכל מצרים. ולכן רדה אליי, אל תעמוד. אנחנו מבחינים שבפסוק הזה יש ביטוי עלייה וביטוי ירידה. רש"י מיד הרגיש בזה, והוא מנסה להסביר לנו למה עלו אל אבי, וכי אבא שלו היה גר על הר הזיסים, הר גבוה. למה הוא אומר עלו? אומר רש"י, למה כתוב ועלו אל אבי? ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. כולם יודעים את זה. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, ולכן מי שעולה אליה נחשב לעלייה, מי שיוצא ממנה נחשב לירידה. מעניין. פעם ראשונה במקרא שמוזכר בקשר לארץ ישראל עלייה או ירידה, אם זה היה פעם ראשונה, זה מתאים להודיע לבן חמש למקרא שיש מושג כזה, ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אבל בואו נבדוק לאורך המקרא, איפה הוזכר לראשונה מושג של עלייה וירידה ביחס לארץ ישראל, ונראה מה רש"י מפרש שם. המקור הראשון, בזמן אברהם אבינו, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. קצת הלך, קצת נסע, זה היה כנראה בטרמפים. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. אז כתוב וירד, במצרים הוא יורד. אם לא הייתי מראה לכם את הרש"י, הייתם אומרים, למה וירד למצרים? ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. איזה פלא, רש"י לא מסביר כך. מה הוא אומר? הלוך ונסע, הוא מסביר לפרקים, יושב כאן חודש יותר ונוסע וכולו, וכל מסעיו הנגבה. מה פירוש הנגבה? ללכת לדרומה של ארץ ישראל. מה זה משנה? נראה אחר כך. למה זה משנה שזה דרומה? פסוק הבא גם באברהם, פרק אחרי זה. זה היה בפרק י"ב בבראשית, זה פרק י"ג. כשהוא גמר להיות במצרים, כתוב, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה. אז רש"י עושה נעוץ תחילתם בסופן. מכל הפסוק הארוך הזה הוא מתיק את הרישה ואת הסיפה. ויעל אברהם הנגבה. אז הוא אומר, מה זה הנגבה? לבוא לדרומה של ארץ ישראל. עוד הפעם, מה זה משנה? אז הוא אומר, כשהולך ממצרים לארץ כנען, מדרום לצפון הוא הולך. שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל. זאת אומרת, מה הוא אמר פה? שיש עניין גיאוגרפי של לאיזה כיוון אתה הולך. מי שהולך לכיוון צפון במפה, נחשב בגיאוגרפיה שהוא עולה. מי שהולך לכיוון דרום, הוא יורד. אז וירד אברהם מצרימה בגלל שהוא הלך לדרומה של ארץ ישראל, ומי שמדרים זה נחשב לירידה. ויעל אברהם מצרימה, לרש"י היה קשה, כתוב ויעל הנגבה. רגע, אז אם הוא הולך הנגבה אז הוא יורד, למה כתוב ויעל? אז הוא אומר הנגבה של ארץ ישראל, אבל ביחס למצרים שהיא עוד יותר דרומית, אז מי שבא מקהיר לבר שבע, הנגבה, אז הוא נקרא שהוא מצפין. לכן כתוב ויעל. כמה מילים בקשר לעניין של הכיוון הגיאוגרפי, לאיזה רוח הוא הולך. ידוע לכל מי שעסק פעם בטיולים, יש מפה. המפה היא מאוד מפורטת. אבל אם אתה לא יודע איך להחזיק אותה, אתה יכול להחזיק אותה הפוך, ואתה תלך לפי המפה ותגיע לכיוון הופכי. אז יש כלל בגיאוגרפיה, במפה תמיד הצפון למעלה. מה הסיבה? על פניו, רוב הגיאוגרפים אומרים שאין לזה סיבה, זה משהו שהוחלט ככה. יכולתי לעשות שהמזרח במפה יהיה למעלה, יש אומרים שזה בגלל שהעמידה של כדור הארץ זה עם הקוטב הצפוני למעלה, ויש אומרים שזה סתם החלטה כזו. אבל מעניין שהמקור לזה הוא בתורה עצמה. רש"י רומז, כפי שמוכיח במסעות וגבולי הארץ. שם יש ביטויים שאומרים, וירד הגבול. איפה הוא ירד? זה גבול, מה זה ירד הגבול? כשהגבול פונה לכיוון דרום, זה נקרא וירד. יש פסוק בתורה, ונפן ונעל, אומר שם רש"י, כל צד צפון נקרא עלייה. אז המקור לרעיון שהצפון הוא למעלה, זה בתורה עצמה. אם נרצה להוסיף נופך של פנימיות, אז נסביר שעל פי הסוד, צפון זה שמאל, דרום זה ימין. כמו שהפסוק בתהילים אומר, צפון וימין אתה ורתה. כמובן, אם אתה עומד עם הפנים לקדם, ותעשה עם הידיים ככה, אז היד השמאל תצביע לכיוון צפון, והיד ימין לכיוון דרום. לכן, תימן שהיא בדרום, נקראת כך, תימן מלשון תימין. תלך אל הימין. מה הסיבה ברוחניות? בגלל שצפון זה גבורה. גבורה זה להעלות מלמטה למעלה. מה שאין כן חסד, המשפיע יורד אל המקבל. אז חסד זה דרום, בדרום חם, בנגב אהבה. צפון זה קור, זה עולה למעלה, אז לכן העלייה למעלה בכיוון הרוח, שימו לב, לא מדובר על הר ובקעה. הר ובקעה זה מושג אחר, זה טופוגרפיה. עד כמה הקרקע כאן גבוהה כהר או נמוכה כעמק. זה נקרא עלייה טופוגרפית. אם אני עולה למצדה, אני עולה כי זה הר. אבל אם אחד אומר, ירדתי מטבריה למצדה, תגידו, איך ירדת? טבריה נמוכה, ומצד ההר גבוה. אבל הלכתי לדרום, אז קוראים לזה ירדתי למצדה. אז אם ככה נסכם, רש"י מפרש למה וירד אברהם? בגלל שזה לדרום. למה ויעל אברהם? בגלל שזה לצפון. שאלת שאלה, מדוע הוא לא מנמק את זה בגובהה של ארץ ישראל? אמרת שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. כאן זה הפעם הראשונה. כאן הוא היה צריך להגיד את זה. ואם היא גבוהה מכל הארצות, אז מי שהולך למצרים הוא בירידה. למה הוא לא אומר את זה שם? אומר את זה עם נימוק אחר, כיוון גיאוגרפי. נמשיך הלאה. בסיפור של יוסף ואחיו, מצינו כמה פעמים ביטויים של עלייה או ירידה. ורש"י לא הזכיר כלום בנושא. למה? ואל תתבלבלו. הפסוק שהתחלנו בו, מהרו ועלו אל אבי, הוא מאוחר יותר. אני מדבר על לפני הפסוק הזה. לפני שהוא אמר ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, יש כמה פעמים שכתוב עלייה וירידה, ורש"י שותק. בואו נראה. נעבור עליהם אחד אחד. פרק מ"ב, זה המובאה ג', ויאמר, יעקב אבינו אומר לבניו, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, יש תקווה, יש שם אוכל. רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. מתעכב רש"י על המילה רדו. למה רדו? הוא שואל, ולא אמר לכו? זאת אומרת, נורמלי היה להגיד לכו שמה, למה רדו? עונה רש"י תשובה ממש פשט. רמז ל-210 שנים שנשתעבדו למצרים כמניין רדו. נדיר מאוד שברש"י יש גימטריות. לפעמים הוא משתמש בזה. כנראה כשאין אפשרות אחרת בפשט. אבל למה הוא צריך להגיע לרמז כזה דחוק? למה הוא לא אומר? ולא אמר לכו, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. הסבר הכי פשוט. עוד כמה מובאות. מובאה ד'. יהודה אומר ליוסף, אתה אומר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי. אז כתוב ירידה. בהמשך כתוב, ונאמר לא נוכל לרדת. אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו. שלוש פעמים כתוב ירידה. רש"י לא אומר כלום. שותק. כמו לא אומר, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. בואו נראה עכשיו יוסף. יוסף אומר לאחים, חלילה לי מעשות זאת, לאסור את כולכם? מה פתאום? האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. כתוב עלו, רש"י שותק. זה הכל בבראשית. עכשיו מצאתי פלא גדול יותר. אנחנו עוברים לסוף התורה, ספר דברים. פרק הראשון שמשה רבנו חוזר לפניהם את כל ההיסטוריה, והוא אומר בנאומו לאומה, ראי, נתן השם אלוקר לפניך את הארץ, עלי רש, לא אומר כלום, רש"י לא אומר כלום, את הדרך אשר נעלה בה, לא אומר כלום. ויפנו ויעלו המרגלים, 12 האיש, ויפנו ויעלו ההרה, לא אומר שום דבר. פסוק אחרון, ויקחו בידם המרגלים מפרי הארץ, ויורידו אלינו. הופה, פתאום רש"י נזכר, וואי, כתוב ויורידו, למה כתוב ויורידו? אז אומר רש"י שוב, מגיד שארץ ישראל גבוה היה מכל הארצות. פילה בלויים. א', מה נזכר פתאום רש"י להגיד את זה? בפסוק הזה? הפסוק הזה מגיד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? כבר למדנו את זה מהפסוק בפרשת ויגש. מערו ועלו אל אבי. שמה אמרת, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. למה הוא אומר שמהפסוק הזה לא מדים את זה? באותו קטע על המילים עלו, נעלה, כתוב לפני זה. שתק רש"י, לא ראה צורך להסביר. רק פה הוא נזכר שכתוב ויורידו. מה קרה? אז בעצם מכל הפסוקים שראינו, יש כאן מגוון. חלק מהמובאות רש"י מסביר, אבל לא עם הגובה של ארץ ישראל, הוא רק אומר מבחינה גיאוגרפית, ההולך לדרום יורד, ההולך לצפון במפה עולה. יש מקומות שרש"י רואה שכתוב עלייה וירידה, שותק. יש מקום אחד שהוא לא שותק, אבל הוא מפרש רמז דרושי, רדו 110 שנים במצרים. למה אתה לא אומר פשוט? אז יוצא שרק שני פסוקים בתורה נשתנו. הפסוק ועלו אל אבי, והפסוק ויורידו אלינו, מה נשתנו שני הפסוקים הללו דווקא, שדווקא שם רש"י מדגיש ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. שאלה גדולה. אבל נראה, יש כבר מפרשים שהתייחסו חלקית לשאלות האלה. בואו נראה אם הפתרון שלהם מספק. או עדיין נשאר קשה. אני מביא לכם פה פירוש של אחד מפרשני רש"י המפורסמים, לבוש האורה. הוא מתעכב על הפסוק הזה שרש"י אמר, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. הוא שואל מה שאלנו. מה שלא פירש רש"י כן למעלה, איפה? כשיוסף אומר, ואתם עלו לשלום אל אביכם, יש לכם איזה במובאה, היי, הנה, ואתם עלו לשלום אל אביכם, רש"י לא מפרש כלום. אז הוא שואל, למה כאן הוא מפרש? וכן גבי הנער יעל עם אחיו, שיוסף אמר שהוא גם יעלה עם אחיו. יעלה, כתוב. לא אמר כלום. אומר לבוש הרא, אפשר להגיד, משום ששמה אפשר לברש שאינו לשון עלייה ממש, אלא זה סמלי, שיפדו מצרתם. כשהוא אומר להם, אתם עלו לשלום, הוא לא מתכוון עלו בעלייה, הוא מתכוון שאתם הייתם בבור הכלא, הייתם במצוקה, ועכשיו אני מוציא אתכם, עלו לשלום אל אביכם, ותביאו לי את הבן הקטן, ואז נסתדר. אז שמה לא קשה למה אמרו עלו, כי לא מדובר על גובה ושפל. מדובר, תעלו מהמצב שלכם, תצאו מהבעיה שלכם. זוהי עלייתה. אז לכן שם רש"י לא פירש. אומר הלבוש הרב, אבל כאן, בפסוק מערו ועלו אל אבי, יש לדקדק. ועלו למה לי? היה צריך רק להגיד, מערו אל אבי. למה צריך להגיד עלו? והוא עונה, תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, אלא הכי כמה. הוא מפרש את רש"י ככה. למה רש"י מדגיש את זה פה? כי יוסף רצה להעביר לאבא שלו את הבשורה שהוא חי מה שיותר מהר. אז הוא כאילו מדבר על הסתירה. אף על פי שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, והעולה לה ממצרים צריך לעלות דרך ההר. זאת אומרת, הוא יוצא מתוך הנחה שגבוה מכל הארצות פירושו כפשוטו, שארץ ישראל נמצאת על רמת קרקע גבוהה, טופוגרפית. זה עלייה. לבוא ממצרים לארץ זה עלייה. נו, אז מה? אז הוא אומר, ודרך העולה בהר שילך בנחת ולא במהרה. קשה, העלייה קשה, אז מתעצלים. ולכן בגלל הסתירה הזאת, מצד אחד הוא רוצה את המהירות, מצד שני הוא מודע לכך שהם הולכים לעלות בעלייה רצינית, צריכים להחליף הילוך, אז לכן הוא ביקש מהם, אף על פי שאתם צריכים לעלות בהר, בכל זאת, פליז, אני מבקש מכם שתעלו מהרה, ולא תתעכבו. רעיון יפה. א', צריכים לראות שהוא יוצא מהנחה שגבוהה מכל הארצות, הוא מתכוון כפשוטו, שהיא פשוט כמו האברסט, יותר, גבוהה מכל הארצות, אפילו יותר מהאלפים ויותר מהאברסט. ולכן הוא מבקש שבכל זאת ילכו מהר. זאת אומרת, לפי דבריו, עיקר ההדגשה היא, למרות שזה עלו, בכל זאת מהרו. אז קודם כל, התירוץ שלו מתייחס רק לגבי מובאה ה', אותה הוא הסביר, ששם אפשר לפרש שיפדו מצרתם. אבל יש עוד מובאות שהזכרנו, שעליהם הוא לא מסביר כלום. דבר נוסף, כאן אנחנו משתמשים באחד הכללים החשובים שהרבי מלמד אותנו ברש"י. אם באמת כוונת רש"י הייתה לבאר למה הוא אומר מהרו, כי זה אף על פי שזה עלייה בהר, אז רש"י היה צריך להעתיק בדיבור המתחיל שלו גם את המילה מהרו. בדיבור המתחיל רש"י מעתיק רק ועלו אל אבי. זאת אומרת, הוא לא הולך להסביר פה שום דבר שקשור למהרו. לפי הלבוש ההורה, רש"י היה צריך להגיד, להעתיק, מהרו ועלו. ואז היה מקום להגיד, למרות שעלו, בכל זאת מהרו. אבל הוא לא העתיק את המילה מהרו. סימן שלא זאת כוונתו להדגיש. אז נשארה הקושיה במלוא תוקפה. אז הבה נעבור להתחלת בניית התשובה לשאלה הזאת. הביאור בזה הוא כך. קודם כל נשאל את עצמנו, האמנם טופוגרפית, ארץ ישראל באמת גבוהה מכל הארצות שעל גבי כדור הארץ? יותר מהאלפים? יותר מהאברסט? זה הרי מוחש לא נכון. איפה הנקודה הכי נמוכה בכדור הארץ? בארץ ישראל? ים המלח? האברסט הכי גבוה בעולם? איך אתה יכול להגיד? אם היה אומר ארץ ישראל גבוהה ממצרים, נו, אפשר עוד בדוחק להגיד שיש נקודות של הרים בארץ ישראל ביחס לשפלת קהיר. אבל אתה אומר גבוהה מכל הארצות, זה פשוט לא נכון. אם זה טופוגרפי, שוב אני מזכיר לאלה שלא מכירים, טופוגרפי זה המושג של גובה פני הקרקע מהשטח של כדור הארץ. האם זה הר או בקעה? אז אתה לא יכול להגיד שההר הכי גבוה בעולם, ארץ ישראל יושבת על הרמה הכי גבוהה, כן? כמו שרמת הגולן יותר גבוה מטבריה. זה לא כך. ארץ ישראל לא המקום הכי גבוה בכדור הארץ. אז מה המשמעות של הביטוי הזה? אז יהיו כאלה שיגידו, לא, הוא לא מתכוון טופוגרפית שזה פשוט גבוה, אלא מתכוונים לגבהות רוחנית, ערכית. יוד וארץ ישראל היא ארץ קדושה, אז מתאים להגיד עליה שהיא פשוט דבר גבוה ברוחניות, כמו שאומרים על צדיק שהוא גודל הדור. ואני מסתכל עליו, אני רואה שהוא יהודי נמוך קומה, אבל התכוונתי גדול ברוחניות. אי אפשר להגיד ככה, למה? כי אז רש"י היה אומר, אמרו רבותינו, או מדרש אגדה אומר, שארץ, אומר את זה סתם, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אומר את זה כפשוטו של מקרא. הוא לא מביא שום ציון למדרש. בפרט שזה נראה הפוך ממש מהמציאות. אז רש"י צריך לפרש את זה. לא יכול לזרוק לבן חמש למקרא עובדה שעל פניו נראית פשוט לא מדויקת. נכון, אי אפשר להפריך שיש במאמר הזה גם צד דרושי, כי מדברים פה גם על העניין של הגבהות הרוחנית הקדושה של הארץ, אבל מדובר על מקרא, על רש"י, צריך שיהיה לזה גם הבנה מהיבט של פשוטו שמקרא גם יתמוך בזה. בואו נראה. נסביר את הכוונה של חז"ל שאמרו את המאמר הזה. כוונת המאמר אינה לגבהות טופוגרפית. גבהות טופוגרפית הפירוש כמה הארץ הזאת בולטת מעל שטח פני כדור הארץ. תנסו בדמיון לדמיין שעל הגלובוס יש בליטות של הרים, הג'רמק, האברסט, האלפים, בליטות שיוצאות מהכדור. זה נקרא גבהות טופוגרפית. אז יש תלוליות יותר גבוהות מאשר ארץ ישראל. הוא גם לא מתכוון לגובה הגיאוגרפי של כיוון הרוחות. אולי מתכוון גבוהה כי עולים לצפון. לא מכל הארצות עולים לצפון. ממצרים אתה יכול להגיד אני עולה לארץ ישראל לצפון. אבל מי שבא מאסיה או מאירופה והוא יורד לכיוון חיפה, אז הוא יורד לדרום. אז גם זה לא הכוונה, כיוון הגיאוגרפי. אז מה כן? יש פה חידוש נורא פשוט מאוד. בואו ניקח לעצמנו, אתם יודעים, יש בחדרים שלומדים גיאוגרפיה, בבת הספר יש כזה מין מכשיר שנקרא גלובוס, כדור פח גדול כזה. נניח שאני אוחז בכדור הזה. היות והוא כדור, אין לו מעלה ואין לו מטה. אז אם אני אשאל אתכם, אני מחזיק בכדור, איפה הנקודה הכי גבוהה בכדור? איפה הלמעלה שלו? מה תהיה התשובה? פשוט מאוד. זה תלוי באופן שאתה מחזיק את הכדור. הנקודה הכי עליונה היא הנקודה שמבטך נוחת עליה. אתה מחזיק את הכדור, מסתכל על הלמעלה שלו, זה הנקודה הכי גבוהה. נגיד אם אתה הופך את הכדור, אם אנטרקטיקה שהיא למטה, אתה שם אותה למעלה, אז היא המקום הכי גבוה בכדור. ואם אתה שם שם את ניו יורק, אז ניו יורק היא הכי גבוהה, כי היא פה. עכשיו, אם זה נכון, זה פשוט. בהגדרה של גובה של כדור. אין לו מעלה, אין לו מטה. איך שאני מחזיק אותו, אני מסתכל בעליונו של הכדור, זה הכי למעלה. יש לנו פסוק מפורש בפשוטו של מיקרו. נכון שהוא סמלי, הוא לא ממש כפשוטו, אבל כך כתוב בפסוק. על ארץ ישראל אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, בצורה סמלית, אצל הקדוש ברוך הוא אין מקום, אין מעלה, אין מטה, אבל בצורה סמלית, כאילו הקדוש ברוך הוא אוחז את כדור הארץ, איך אומר הפסוק, הוא מתחת זרועות עולם, והקדוש ברוך הוא אוחז את כדור הארץ, לא כמו שבחדר הגיאוגרפיה, שהקוטב הצפוני הוא למעלה. הוא מסובב את הכדור כך, שארץ ישראל, שהיא במזרח התיכון, היא בלמעלה של הכדור, ועליה הוא מסתכל כאילו. עכשיו, אם זה עליונו של הכדור, אז כל הארצות הן מתחת לזה. זאת אומרת, לא במובן של גובה טופוגרפי, הר או בקעה, אלא ביחס לכל הכדור כולו, כל ההרים הם לא ניכרים בכלל. הן גבשושיות שלא נראות בכלל לגבי הכדור. אז לא על זה מדובר. מדובר, החלק העליון שבכדור הוא נקודה אחת. איפה שאני מסתכל? ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכדור הארץ כשארץ ישראל היא לה למעלה. ואם היא למעלה, אז כל הארצות מופיעות מתחתיה. תראו שהכי פשוט. אבל כמובן שזה משולב גם עם הצד הערכי. מדוע? כי למה החלטת שהוא אוחז את הכדור בצורה שארץ ישראל היא למעלה? אולי הוא אוחז את צרפת למעלה? מניין לך? בגלל חשיבותה, בגלל שהשם אוהב את הארץ הזאת, דורש אותה תמיד, אז בעיניו היא למעלה. אבל הכי חשוב, זה קשור גם לפשט, כי העליון של כדור הארץ. עכשיו, אם הצלחנו להבין את הנקודה הזאת, בוא נעשה מזה מסקנה שלפיה נבאר את השאלות ששאלנו. מסקנה היא כזאת. כאשר גבהותה הערכית של ארץ ישראל תופיע במקרא, אם זה בלשונם של האבות, שהם אומרים, עליתי לארץ, ירדתי מארץ, או השבטים מדברים ככה, או בלשון המקרא עצמו, זאת אומרת שהפסוק מספר, ויעל אברהם, וילד אברהם, אז אם זה בלשון התורה, לא צריך אפילו להסביר שהכוונה היא ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. מעניין, היום בימינו אפילו יהודים שאין להם שום קשר לתורה. כשהוא יוצא לאמריקה, הוא אומר, המשפחה הזאת ירדה מהארץ. מה זה ירדה? איפה היא ירדה? יש שם הר, בקעה? זה נהיה כזה סלנג של יהודי. ארץ ישראל היא הכי נעלית ברוחניות. אז מי שמגיע לארץ, קוראים לזה, הוא עשה עלייה. ואתה אפילו לא שואל, סליחה, למה עלייה? אתה לא יודע. ככה יהודים מדברים. ארץ ישראל זה עלייה, וחוץ לארץ זה ירידה. ערכית. אז לכן רשי אפילו לא יצטרך להסביר בכל אותם מקומות שרשי לא אמר כלום, ושאין מה להגיד. כשיוסף או אחיו או יעקב אומרים, רדו, לכו, עלו, אז ברור שהם מתכוונים עלו מבחינה ערכית לארץ הקודש. ורדו זה מבחינה ערכית. אבל כאן יש חידוש גדול. לעולם לא תופיע, הביטוי הזה לא יופיע בלשונו של מי שאינו יהודי. אם אנחנו נשמע את פרעה, איזה גוי אומר, עלה לשם, רד משם, אף פעם זה לא יהיה המשמעות של ארץ ישראל גבוהה בערכיותה. כי אצלהם היא לא שונה משום ארץ אחרת. מתי כן יכול להיות שיופיע? אם זה יהיה עלייה טופוגרפית, דוגמה שהזכרנו קודם ולא שמתם לב, ויפנו ויעלו ההרה. שם אני לא צריך להגיד ארץ ישראל גבוהה. ההר גבוה פשוט. כמו אחד שעולה מים המלח למצדה, הוא עולה לטופוגרפי, אז גם גוי יגיד, עליתי למצדה. איזו עלייה טופוגרפית. גם אם זה יהיה עלייה גיאוגרפית, אני אתן דוגמה מעניינת. טבריה היא עמוקה מאוד, נמוכה. ירושלים היא גבוהה. אז אם מדבר טופוגרפית, מי שיורד מירושלים לטבריה הוא יורד. אבל אם נדבר במפה גיאוגרפית, הצפון הוא למעלה, אז מירושלים אני עולה לטבריה. אז במקרים כאלה יהיה כתוב גם אצל גויים. אבל איפה שזה לא עלייה טופוגרפית מבחינת השטח, וגם לא עלייה גיאוגרפית מבחינת כיוון הרוחות, הגוי יגיד, תלך לשם, תבוא משם, הוא לא יגיד עלייה ולא יגיד ירידה. אז בואו נבדוק עכשיו את המסקנה הזאת, אם היא נכונה, לפי המובאות שהראינו קודם. ואנחנו נראה בכל מובאה מה הסיבה. במובאות א' וב', שמדובר על ירידת אברהם למצרים ועלייתו חזרה ארצה, מדובר אמנם ביחס לאבות, אז היה מתאים להגיד, וירד, כי אצל אברהם, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אבל שכחנו, שם מדובר בתקופה שהייתה טרם ברית בין הבתרים, ולפני ברית בין הבתרים עדיין לא הייתה לארץ הזאת ערכיות, לא הייתה לה גובה רוחני, הייתה סתם ארץ כנען, כמו ארץ אדום, כמו ארץ מואב, אין בה שום ערכיות. אז שם רשי לא יכול היה להגיד, מה זה וירד אברהם ממצרים, ארץ ישראל גבוהה, במה גבוהה? טופוגרפית? לא. גיאוגרפית? כן. אז לכן הוא אומר, למה אומרים וירד? כי בכיוון הרוחות הוא הלך לדרום. מי שהולך מצפון לדרום נקרא יורד. לכן רשי היה צריך לחפש נימוק אחר. שעלייה זה לצפון, וירידה זה לדרום. בואו נראה, מובאות ד' וה', שזה בדו-שיח של השבטים עם יוסף, בלשונם, בסלנג שלהם, כיהודים, מובן מאליו שאל הארץ זו עלייה, ואל מצרים זו ירידה. רש"י אפילו לא צריך להגיד את זה, זה ברור שאצל יהודי ארץ ישראל נעלית מכל הארצות. לכן הוא שותק. הקושי הוא במובאה ג', אני מעתיק אותה עוד פעם שתוכלו לראות. מובאה ג' זה מדובר שיעקב מדבר. והוא בשפה שלו יודע שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. והוא אומר רדו, ומה רש"י אומר? ולא אמר לכו, תדע למה? רמז ל-210 שנים כמניין רדו. א', הוא לא יצר להסביר כלום. שיעקב אומר רדו, מובן למה. ואם כבר הוא מסביר, שיגיד במפורש, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. השאלה היא קשה. עד כדי כך שהראם מגדולי פרשני רש"י, לא ראיתי הרבה פעמים שהוא ממש חולק על רש"י. הוא מצטט אותו ולא אמר לכו רמז ל-210 שנים, ואומר הרי אם לא שמעתי פירושו, מה פירוש לא שמעתי? לא מתקבל אצלי הפירוש של רש"י. למה? שמה הוא צריך את זה? כל ההולך מארץ כנען לארץ ישראל, יקרא יורד, מפני שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. מה ששאלנו. יותר מזה עוד מוסיף, הייתי אומר אפילו עקיצה לרש"י. אומר, פסוק אחרי זה כתוב, וירדו אחרי יוסף 10. אז אני אשאל אותה שאלה, אומר, למה כתוב וירדו ולא כתוב וילכו? מה תגיד שמה? שהם היו במצרים כמניין וירדו? נכון שלא? אז מה אתה מביא לי כאלה גימטריות? והתשובה שמה רמוזה באחד הכללים המפורסמים שהרבי לימד אותנו ברש"י. שים לב לדיבור המתחיל. כלל ברש"י, הוא מעתיק את התיבות מהפסוק בדיבור המתחיל, רק את התיבות שעליהם הוא דן. הוא לא מעתיק את כל הפסוק ככה סתם ברווח. בואו נראה בפסוק הזה, על איזה מילה הוא דן, את מה הוא בא להסביר, למה הוא לא אמר לכו, אלא אמר רדו. אז זאת אומרת, הוא בא להסביר מה משמעות הרדו. במקום להגיד ארץ ישראל גבוהה, הוא אומר רמז. ושאלנו למה. מעניין, רש"י כשהוא מעתיק בדיבור המתחיל, הוא מעתיק לא רק את המילה רדו, הוא מעתיק גם את המילה שמה. ונראה שזה הציק לרש"י. אילו היה כתוב רק רדו, רש"י היה שותק. כמו כשהאחים אמרו, ירדנו, עלינו, רש"י לא אמר כלום, זה ברור, יהודי, ככה מדבר, רדו. לרש"י היה קשה, למה הוא צריך להוסיף את המילה שמה? זה מיותר. ואם תגיד לי, זה לא מיותר, הם צריכים לדעת לאן לרדת. התשובה היא לא. הוא אמר, יש שבר במצרים, אז שהוא אומר, רדו לאן? לאפריקה? ארצות הברית? איפה שיש שבר במצרים, זה ברור. יותר מזה, מאיפה תביאו את האוכל? הוא אומר, ושיברו לנו משם. אז אם יש להם ספק איפה זה, הוא אומר, שם, שם, במצרים. אז המילה משם כתובה כבר. למה הוא צריך להגיד, רדו שמה? כאן רש"י בא להסביר לא את המילה רדו בלבד, אלא למה כתוב גם שמה. לכן הוא נאלץ להשתמש בגימטריה, אתה יודע למה אמר את זה? נזרקה לפיו נבואה, הוא ראה ברוח הקודש, רמז ל-210 שנים שנשתעבדו, כאילו יעקב אומר ככה, רדו, לא לאן, אני יודע לאן, שם הגופה בתוך המקום הזה מצרים, אתם שם תהיו רדו שנים. עכשיו אני מבין למה כתוב שמה. אז זה הוסבר עכשיו, למה בקט, במובעה הזאת, הוא לא שתק, וגם לא הסביר ארץ ישראל גבוהה, כי זה ידוע. הוא בא להסביר למה כתוב שמה, כדי להגיד ששם גופה אתם תהיו רדו שנים. אז אם כך, מכל הביאורים, מה נשאר הדבר הכי קשה שדורש הסבר? הפסוק שהתחלנו בו. מה נשתנה? הפסוק, מערו ועלו אל אבי. הרי פה יוסף הוא המדבר. מה אתה מתפלא שהוא אומר עלו? זה השפה שלהם. פה יש ביאור נפלא. הביאור הזה הוא ככה. בפסוק הזה ישנו חידוש שחשוב להדגיש אותו. מהו החידוש? יוסף הרי נמצא כבר 22 שנה במרכז התרבות המצרית. כמו שהיה פעם קיסינג'ר, שר החוץ של אמריקה, ישב שם במרומי וושינגטון. הוא היה יותר אמריקאי מאשר יהודי. 22 שנה הוא נמצא גם כבר משנה למלך. ואצלם, בסביבה שהוא גר שם כל כך הרבה שנים, בסגנון הפרעוני שלהם, אין שום ערכיות לכנען. אף מצרי לא יגיד למי שהולך לכנען, אתה עולה לכנען? למה עולה? אתה יורד למצרים? למה יורד? עד רבה, אצלם, אם כבר מצרים היא מרכז העולם, אם כבר היה צריך להגיד, עולה למצרים, אבל החידוש הוא שגם זה הם לא אומרים. בתרבות שלהם הגויית אין שום ערכיות רוחנית. לא רק לכנען, גם לא למצרים. לכן אצלהם גם כשהולכים ממקום אחר למצרים, הם לא קוראים לזה עולים. אצלהם הכל שטוח. רוצים הוכחה? הנה, קטע פרעה אומר ליוסף. אמור אל אחיך, זאת עשו, טענו את ברכם ולכו. הוא לא אומר רדו. ארץ הכנען, ממצרים לכנען, בעיניו צריך להיות רדו, לא? הוא אומר, בואו ארץ הכנען. קחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי. ולכך נסתם את אביכם ובאתם. כך מדבר מצרי? לכו, בואו. לא עלייה ולא ירידה. אם לאחר 22 שנות שיקוע, בתרבות המצרית, עדיין יוסף מתבטא ביחס לארץ ישראל, עלו אל אבי? וואו, זה סימן מובהק ליציבותו האיתנה, לא שינה את שמו ואת לבושו ואת סגנונו. את זה רואה רש"י צורך להבליט ולשים על נס. הוא לא מתכוון לחדש לנו שאומנם ארץ ישראל היא נעלית וגבוהה מכל ה... הוא אומר, תראה מה זה, יוסף, אחרי כל כך הרבה שנות כאילו התבוללות, הוא אומר, הלו אל אבי, מאיפה בא לו הסלנג הזה? כי הוא שמר על זהותו. אז שאלו אותי תלמידים, לא נכון, אנחנו רואים שיוסף למרות שהוא יהודי, הוא מדבר בסגנון מצרי, איפה? בואו תראו. הוא אומר לאחים, בזאת תיבחנו, חי פרעה אם תצאו מזה. מתי? אם בבוא אחיכם הקטון הנה, ואתם לכו הביאו שבר האבום בתיכם. אז גם בהלוך וגם בחזור הוא קורא לזה ביאה, לא עלייה ולא ירידה. אז למה אתה אומר שככה מדבר יהודי? והתשובה היא מאוד פשוטה. פסוקים אלה נאמרו בטרם התוודה יוסף לאחיו. אז הניסוח הזה הוא חלק מהתחפושת שלו. אם הוא היה רק אומר, עלו אל אבי, מיד היה נדלק להם מנורה אדומה, מה המצרי הזה אומר? עלו? ממתי ארץ כנען זה עלו? חשוד. אולי זה יכינו? הוא לא רצה שהם יכירו אותו. אז הוא דיבר, זה חלק מהפוזה המצרית, לדבר בשפה המצרית. ולכן איכשהו התוודה אליהם, מיד הוא הוריד את התחפושת ואמר, מערוב, עלו אל אבי, והם עומדים ולוטשים עיניים, וואו. ורשי מדגיש את זה, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אפילו אצל יוסף אחרי 22 שנה. זה חידוש. על פי זה יובן גם עוד משהו בדברי רשי. על המילים, והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. זאת אומרת, היה קשה להם מאוד לעכל, שהמשנה למלך האדיר הזה שעומד בהם, זה היוסלה הקטן שלהם. איפה יוסלה? אז הוא היה צריך לשכנע אותם שזה באמת הוא. אז הוא אומר, אתם רואים הרי. מה הם רואים? הוא אומר רשי, הנה עיניכם רואות, הוא מסביר שני דברים, א' בכבודי, וב' שאני אחיכם. איך אני יודע שאני אחיכם? שאני מהול ככם? סימן שאני יהודי. ועוד, מה זה כפי המדבר עליכם? לרשי היה קשה, עיניכם רואות מתאים על שאני מהול. אבל כפי המדבר אליכם, זה לא רואות, מה זה רואי מסנישמע? אז הוא מסביר עוד ראיה, חוץ מה שאתם רואים, אתם גם שומעים, מה אתם שומעים? כפי המדבר עליכם בלושן הקוידש, נו, אז זה סימן שאני יהודי. חור, זה לא מובן. מה ראיה? הרי אנחנו יודעים שיוסף ידע 70 שפות. אז אם היה מדבר בסינית, סימן שהוא סיני, סימן שהוא בלשונאי גדול, ולא רחוק מפה יש ארץ של העברים, שהם מדברים עברית, אז הוא מכיר את השפה הזאת. מה הראיה שהוא יהודי? שמעתי פעם סיפור נחמד על ילד במאה שערים, שהגיעו שם קבוצה של תיירים, רואים ילד עם פה עליך כזה נחמד, אומרים לו, תגיד, אתה יודע עברית? אז הוא אומר, לאי, רק לושן קוידש. שואל אותו, מה ההבדל לעברית? זה לושן קוידש. הוא אומר, לא, הבדל לא פשוט. כששואלים אותך בעברית, מה שלומך? טוב, תודה, מצוין. כששואלים אותך בלושן קוידש, מה שלומך? התשובה היא, בורך השם. זה אי אפשר ללמוד. יכול להיות קוריאני שילמד עברית על בוריה. ושאל אותו, מה שלומך? הוא לא יגיד ברוך השם. זאת אומרת, כי פי המדבר עליכם בלשון הקודש לא מתכוון לשפה, אלא לסלנג. מי יגיד במצרים עלו לגבי כנען? רק יהודי. ולכן כשהסתיימה ההתנקרות שלו, אז זה חידוש גדול שרשי רואה צורך להדגיש את זה. ארץ ישראל גבוהה אצל מי? אפילו אצלו כמשנה למלך מצרים היא גבוהה מכל הארצות. זה יש בדבר חידוש. מה שנשאר לנו להבין זה רק לגבי הפסוק האחרון במובאה וו. יש לכם את זה בדף המצורף בשיעור. שם דיברנו על המרגלים ויורידו אלינו. למה היה שם לפני זה, נחזור לקטע ההוא, שכולם יכלו לראות את זה. הנה. כתוב, אומר לבני ישראל, נתתי לפניך את הארץ, עלי רש. למה רשי לא אומר עלי? כי ברור, משה רבינו אומר ללכת לארץ, אז אצלו היא גבוהה מכל הארצות, זה פשיטה. את הדרך שנעלה בה, אותו דבר. אבל אחר כך כתוב ביטוי אחר. ויפנו המרגלים ויעלו ההרה. פה זה לא עלייה של ארץ ישראל, פה זה עלייה טופוגרפית. פשוט עלו להר. כי לבוא מהמדבר, לחדור ל... כיוון חברון שהיא על הר, פשוט עלו פיזית בהר. אז רשי לא אומר כלום? למה? כתוב למה כתוב ויעלו, בגלל שזה הר, לכן הם עלו. מה הוא נזכר פה? נראה שהיה קשה, למה כתוב ויורידו אלינו? הרי אני מבין לבד שאם בהלוך הם עלו, אז מובן מאליו שבחזור הם ירדו טופוגרפית מההר, לא? אז מיותר היה צריך להגיד, ויקחו בידם מפרי הארץ, וישיבו אותנו דבר. למה כתוב? ויורידו אלינו. בטח שיורידו. אם בהלוך הם עלו, אז בחזור יורידו. פה אומר רש"י, אתה יודע למה הפסוק המיותר הזה כתוב? פה זה לא סתם שמשה מדבר ואני מבין שהוא אומר ויורידו. כי הוא לא צריך להגיד ויורידו. ויעלו, אמרת. אז בחזור, אני מבין לבד שויורידו. מה בא לחדש לי הביטוי המיותר הזה? לכן כאן רש"י אומר, לא סתם ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אצל יוסף לא היה שום ביטוי מיותר. הוא פשוט דיבר כמו יהודי, מערו ועלו אל אבי. מה שאין כן פה, אבל יורידו אלינו, מי אומר את זה? משה. זה מיותר שהוא יגיד את זה. אני מבין מהסיפור לבד שהם הורידו. זאת אומרת, מגיד, כל הביטוי המיותר הזה בא להגיד חידוש, שמה? שארץ ישראל, וכאן רש"י מוסיף מילה, היה, גבוה היה מכל הארצות. מה פירוש היה ועכשיו לא? מתכוון להגיד, במי מדובר פה? מדובר פה במרגלים. שוב חידוש, כמו אצל יוסף. הייתי חושב, המרגלים שהם מועסי הארץ. אז אצלהם, ביחס אליהם, לא מתאים להגיד, ויורידו. זה שהם ירדו מההר, אתה יכול לדעת גם בלי שתגיד ויורידו. כשאתה אומר במפורש ויורידו, אחרי שאני יודע שזה היה עלייה בהר, אז אתה בא להגיד, אפילו אצל המרגלים שהם מועסי הארץ, גם אצלם הנחת הנפש הייתה, עכשיו אנחנו יורדים אל המדבר, אנחנו יורדים. זה חידוש גדול. זה מזכיר לי את הסיפור שהיה בזמן הרב רייץ, שהוא אמר שהוא רבי, והיה שם שני מלשינים מהיבסקציה, לולב ונחמנסון. כשהם הגיעו שם לבית סוהר, הוא רצה לקחת את סק, את המטען של הרבי, אז הוא אומר לו, רבי, תביא לי את המטען. אז הוא פנה לחוקר, אמר, אתה רואה, אפילו הוא קורא לי רבי. זה לא היה מתאים, הוא אפיקורס, אתאיסט, שונא, ונפלט לו רבי. אז ככה גם משה רבנו רוצה לחדש לנו, אפילו המרגלים, כשהם חזרו, הם הרגישו ויורידו. גם אז אצלהם היה ביניהם של דור המרגלים. גם אצלהם היה ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אז עכשיו כל העניינים הסתדרו לנו. עכשיו נשאר רק דבר אחד ששאלו אותי תלמידים, וכמעט כל הרעיון נפל כל הפלפול. בסיום הסיפור בספר בראשית, כשכבר מסופר שיעקב נודע לו, והוא קיבל את הדרישת שלום מיוסף, והוא הולך עכשיו לרדת למצרים. מעניין? בואו תראו מה כתוב שם. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם ואת אפם ואת שם בעגלות, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רחצו בארץ כנען, והם הולכים למצרים. איך אומר הפסוק? ויבואו מצרימה. היי? מה, הוא מדבר כמו פרו? היה צריך להגיד, וירדו מצרימה. נראה הפסוק הבא. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרו, הביא איתו מצרימה. למה לא כתוב? הוריד איתו מצרימה. זה הורס את כל מה שדיברנו. הרי אמרנו שאם האבות עצמם, או הפסוק עצמו, מתאר, אז הוא מתאר בלשון הקוידש, שמי שיוצא מהארץ נקרא ירידה, מי שעולה לארץ נקרא עליה. אז למה פה הוא שינה את הסלנג והוא מדבר כאילו שטוח, הכל שטוח, ויבואו. כאן הסוד הגדול. זה, הקטע הזה מופיע אחרי הבטחת הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, הרי הוא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, פחד לרדת מצרימה. אז תראו מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. ויומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי האל אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. אל תפחד שאתה הולך עכשיו לעשות משהו שיגרום לך ירידה. למה לא לבחוד? אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. אז כאן החידוש הגדול, שנמצאים עם ליווי של הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אז זה כבר לא נקרא ירידה. וזה גם לא נקרא עלייה, כי כל הזמן אני עם הקדוש ברוך הוא. כאילו המקום איפה שהשכינה נמצאת, זה הכי עלייה. ואם השכינה נמצאת איתי גם בירידה וגם בעלייה, אז אין פה ירידה ואין פה עלייה. אני כל הזמן עם השכינה. אז פה ראינו בשיעור הזה את הגדולה של יוסף הצדיק, שכל השנים הרבות שהוא היה שם לא התמיעו אותו, לא רק מבחינת אמונה, לא מבחינת קיום מצוות, אפילו הסלנג נשאר, הוא לא השתמש בו, 22 שנה לא השתמש בסלנג הזה, אבל איך שהוא הוריד את המסכה מפניו, אז לא הייתה קורונה, כן? אז ברגע שהוא התגלה אל האחים, ספונטנית יוצא לו, מערו ועלו אל אבי, לכן רש"י אומר פה, ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, כי הקדוש ברוך הוא מחזיק אותה, כשהכדור הארץ, השפיץ שלו העליון זה ארץ ישראל, לא הקוטב הצפוני, והקדוש ברוך הוא מביט עליה, ולכן היא נקראת גבוהה מכל הארצות, וכל שאר היבשות הם תחתיה. שנזכה כבר במהרה, שנגיע גם לא רק לארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אלא גם בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וגם שם הפירוש גם כפשוטו, כי זה נקודה גבוהה בשטח, וגם שזה המקום אשר הקדוש ברוך הוא שוכן שם, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב ממש.